שרצו דרך מ... תמים של הרב דווקא רוב הפסקאות, הרבה מהפסקאות ולא לוקח משמונה קבצים לעומת רוב הפסקאות הקודמות ספר אורות גם זה לוקח מדויק, כאילו אורות מאופל שלקוחים מיוחד מקבצים A ו-F זין ואורות התחייה שלקוח גם מקבצים א' וב' מהלך ידיעות בכלל לקוח מפנקס A שזה משהו אחר וזרונים זה ליקוד של מידה מסוימת עבודה ממש שנאכל לספר האורות של חיבור של הרבה פסקאות של הרב מכל מקומות גם מהקבצים אבל שהרב לקח הרבה ממש חלקי פסקאות הוא והרצודה לכתוב חלקי פסקאות ובנו אותם חדש ובנו בהם מערכות שעוד עדו אפילו עצמם מה זה? זה נסע בידיעת הרב קוק זה יצא אחרי זה אבל הרצודה יש כאן עריכה מאוד מאוד נקרא לזה אקטיבית של הרב ציודה אבל עם הרבה דברים מסוכר בידיעת אבא אני חושב כן ואורות ישראל זה בכלל לוקח באמת הרבה מהפסקאות כאן לוקחות מפנקסים אחרים חלקם שיצאו רק מהימה שלו מזמן ויש כאן באמת הוצאה יקר מאוד אבל אורות ישראל באמת בנוי קצת כמו אורות התורה מפסקאות מאוד תמציתיות וקצרות שיש בזה יתרון גדול שהמסר של הפסקה מאוד מאוד בהיר וממוקד סביב הרבה הרבה נושאים שקשורים למעלתם של האומה הישראלית אבל רק מה שהקדמתי זה שנראה שיהיה תועלת מרובה אם כן קצת נראה את המצבור של הפסקאות בצורה את השרצת כזה אז אשתדל ממש כן ללמוד יותר מפסקה לפעם אם הייתי מצליח שלוש פסקאות לפעם זה הנפלא אם לא, אולי מעלים קצת גבה אז אולי פרוץ שתיים לפעם אבל לראות את הפרספקטיבה ככה באמת ההרחבה שמלאכת המחשבת שרצו את עשה כאן בעריכה של הדברים של הרב אז באמת כמו ראש אומר שאנחנו משתדל ככה באמת לדלות בכל פסקה את העיקרון שלה אבל חשוב גם לראות ככה באמת את הפסיפה של לאט לאט הולך ברכם כאן אנחנו נתחיל מזאת השם מפרק א' מהות כנסת ישראל ותכונת חייה מראש אני אומר חמשת הפסקאות הראשונות התעסקו במהות כנסת ישראל ומפסקה ו' הרב התעסק עד סוף הפרק בתכונת חייה אנחנו מזאת השם נגיע לפסקה ו' ונבין מה זה בכלל תכונת חייה וזה משהו כזה שמאוד מאוד מאפיין את כל הפסקאות פסקה ו' עד לסיום של הפרק. אבל חמש פסקאות השונות עסוקות במהות.
אורות ישראל בשונה מאורות התחייה וישראל בתחייתו זה בלי הגבלות לדברים אחרים או לגאולה עצמה, עצם המהות כאילו...
לא, מה זה עם ישראל? כי...
האובייקט עצמו שקוראים
לישראל. עם ישראל, שזה... לא, זה עוד בארץ ישראל. התעסקנו בתפיסה התרבותית של עם ישראל בישראל בתחייתו. התעסקנו בסדרי גאולה, באורות התחייה, התעסקנו בבת ההיסטורי, במהלך האידאות, זרונים יותר חיבור פעילי מיוחד, שהרב שם עסוק ככה באמת, המבנים שם תמיד בנויים ממערכות של תזה, אנטיתזה, פסינתזה, איך יש עומר שקשור יותר מבט הכלי של האחדות הכוללת שמלווה הרבה תהליכים של, נקרא לזה ככה, של חיבור שמיים וארץ בכל מיני סוגי סגנונות שונים של חיבור שמיים וארץ, וכאן זה חיבור פעילי מיוחד שמדבר במעלתן של ישראל, שבחן של ישראל על ידי שבחה של האומה הישראלית בכל מיני זוויות שונות ושונות. אז אומר הרב, כנסת ישראל תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ובחוניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית אידיאלי של ההיסטוריה הכללית. אין חתנה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולעת והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונת כולנו. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמונים. עד שהביאה למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ואלוקייך. קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא. אז הרב כאן קובע את היחסים בין כנסת ישראל לבין ההוויה כולה. רק נראה שמדייקים טוב, שהרב כאן מדבר על ההוויה כולה במשפט הראשון, השאלה אם מדבר על היחס בין האומה הישראלית לבין העמים האחרים, לבין האוניברסליות, כי המשפט הבא קצת מראה לא ככה, כי כתוב, ובעולם הזה, משפט תמצית זו, באומה הישראלית עצמה, ברוחנתה וחומותה ומנותה וכו' וכו'. אז נראה שהמשפט הראשון לא דיבר על העולם הזה, אלא דיבר על איך הדברים בעולמות עליונים. ואם נאבחן, יש הבחנה בין המילה כנסת ישראל לביטוי האומה הישראלית. האומה הישראלית זה מה שמוכר לנו הרבה, כל האופי הלאומי, כל ההופעה הגזעית המיוחדת שקיימת, שכולנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, אבל היום הזה נהיית לעם ביציאת מצרים עם כל ה עיבוד שנעשה במדבר, אז זכינו לאט לאט לקבל אופי של אומה, וזה אומה ישראלית ממש. ויש אבל קודם לזה משהו אפריורי, טרום התגלותי, שהוא קשור למושג פנימי שנקרא כנסת ישראל. אני אגיד בזהירות שהביטוי כנסת ישראל הוא בכלל ביטוי, מה שאנחנו יודעים שמחשבתה של ישראל קדמה לעולם. הוא מדבר בכלל על מושג פנימי, מושג עליון, מושג נשמתי שהיה קיים עוד לפני ההתממשות הממשית שלה בעולם הזה ממש. ובעצם הכוונה היא לספירת המלכות, למידת המלכות שקדמה לכל סדרי הגילוי של העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז הפסוק הזה כולו רומז למידות אלוקיות מאוד מאוד שורשיות עליונות שקדמו לעולם, שהמידה האחרונה שלהם הארץ, זה הארץ העליונה, זה מידת המלכות, זה אותה מגמה ריכוזית שמרכזת את כל המגמות האלוקיות אל כלי קיבול, שיטת ריכוז שהכל מכוון בקרבה. ואם ככה זה בעצם מה ש כן, אנחנו מכירים את המדרש המפורסם, מי חביב יותר, ישראל או תורה, ואז יש את האמירה שמחשבתה של ישראל קדמה לכל. עכשיו אומרים שהביטוי מחשבתן של ישראל שקדם לכל, הוא מדבר על משהו שהוא מעל הצד הלאומי ומעל הצד התורני, אלא הוא כל עיקרון שעומד ביסוד כל הבריאה כולה, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, או מלא יש איזה בחינה שבאמצעות הראשית הזאת, כמו שהמהר"ל מתאר בנצר ישראל, מנה התחולל כל סדרי הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. במידת המלכות הזאת, שעליה תמיד נאמר שמלכות לית לה מגרמה כלום, זה בשורה אלוקית שבאה לגלות את עצמה, מלכות זה משול להימלך, להעתק, לגלות את עצמה בצורה של כלי קיבול שמאיר את האור האלוקי, סופק אותו לתוכנו. אם אני מבין, אם העליתי את מושג נצר ישראל לא לצד הממשי שלה, אלא לצד הטרומופי שלה, אז תמצית ההוויה כולה, ההוויה, הכוונה היא לא מה שאמרתי קודם, האנושיות, האוניברסליות, אלא ההוויה, הכוונה, כל עולם האצילות, שבנוי משם יוד קי ואב קי, שיוד חוכמה, אי בינה, ואב, זה ששת האידיאלים האלוקיים של חסד גבוהה תפארת נצח עוד יסוד, וכל המדרגות הרוחניות העליונות האלה הן מכוונות אל השם המיוחד של הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך מידת המלכות, שהוא כמו שהרב אמר דעת אלוקים מרחיב לבאר בעצם איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של סובייקט, בצורה של מקבל, בצורה ש... זה בדיוק שנקרא כאן תמצית ההוויה כולה, שכמו שאנחנו יודעים שאותה מידת מלכות שהזכרתי שלית לה מגרמה כלום, אבל כמו שהרב כותב באורות הקודש, שדווקא מפני שלית לה מגרמה כלום, הרב אומר, היא סופגת לקרבה את כל ההערות כולם. שבעצם זה צורת התבוננות שהקדוש הוא חולל, שעומדת בתשתית כל המצוות של בריאת מה שבעצם יהיה מכוון לכל ההופעה אחר כך במה שנקרא עולמות הבריאה, יציאה ועשייה, כל הנברא בשמי לכבודי בריאתי ויצרתי ואף עשיתי, זה לגלות את כבוד השם. כבוד השם התגלות של הקדוש ברוך הוא, שמכל ההתגלות האלוקית שמכוונת כלפי העולם היא זאת שמרכזת בקרבה, מתמצדת בקרבה את כל המדרגות הנישאות העליוניות שעם כל האופעים והגילים השונים ששמו של הקדוש הוא מתגלה דרכם, מידת החסד עם התוכן העמוק המיוחד שלה, מידת הדין העליונה עם התוכן המיוחד שלה, הופעות אחר כך כפי שמשתלבות לגילים של רחמים ואיך שאחר כך מגלות כמם בעולם מכוונות סדרי תנועות תהליכיות כפי שמתגלות בנצח עוד, ואם כולם מתרכזות אל מידת היסוד שהיא זאת שיודעת איך לכוון אותם, להעתיק אותם אל העולם, במידת המלכות היא שיטת גילוי אלוקות שהיא זאת שכל כלולה כמובן יש לה כמיהה להתממש בעולם. כל מה שבעולם העליון בהוויה, כן, שזה בעצם הסדרים האצילים האלוקיים, הכל התגבש בכלל שיטה ריכוזית אחת, זה בדיוק בשביל שהיא אחר כך תהיה נטועה בעולם הממשי ותתגלה בעולם, והיא מתגלית בעולם דרך ההופעה המיוחדת הזאת שנקראת האומה הישראלית ממש. אבל נמצא ללמדים שהאומה הישראלית ממש, שהיא כמו שהרב יאמר, תסתכלו רק בפרק א' לפי זכרוני, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, אז יש את הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, היא כאילו כל ההופעה הלאומית לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה, דהיו נטייה האחרונית, היא הורה ונשמתה של הראשונה. שתיהן יחד, כל קמחים אינם נוצאים, מעין האמת ואמונה אלוקית, נובעות, כן? אבל בעצם, רק הבאתי את הדבר הזה, בעצם לומר שיש כאן מערכה שלמה, שבנויה מכנסת ישראל, שבעצם זה, איך זה מתגלה עדיין בתור עולם של רוח, בתור עולם של מחשבה, ויש איך זה רוקם אור וגידים, ומתלבש בהופעה ההיסטורית בתוך המציאות העולמית. וזה כמו שנפש החיים הרבה מדבר, שמידת המלכות היא תמיד התחתית של העולם העליון של צבע עליה, והיא הראשית, הבסיס לעולם הגלוי שיבוא בעקבותיו ליתן טרף לביתה וחוק לנאותיה. ונמצא שכלפי כל העולמות העליונים, כביכול, כנסת ישראל נמצאת בתחתית כל העולמות העליונים. כן, היא בעצם, היא הסיכום של כל העולמות העליונים. כלפי העולם שלנו, עוד מעט נראה, היא נמצאת בהופעה הגרעינית הראשונית של תחילת הגילוי, איך זה מתגלה בתוך ההופעה העולמית שלנו. ויש איזה סיסטם מסוים שרואים את הכל במכלול אחד שלם, אז בעצם כנסת ישראל נמצאת במרכז שבין שמיים לארץ. כן, אנחנו יודעים שהרי שבת היא בת זוגה של כנסת ישראל, כנסת שבת תהיה בת זוגך, וגם שבת עצמה, הרי הרבה פעמים רואים את השבת כיום האחרון של השבוע, כמסכם את השבוע, אבל אפשר לראות אותה כתחילה למקרה קודש, כשורש שממנה כל השבוע יונק. ויש גם סדר אחר ששבת נמצאת במרכז עם מטרוניתא של שלושה ימים, רביעי חמישי שישי נמצאים לפניה וראשון שני שלישי נמצאים אחריה, שהיא בעצם נמצאת במרכז הזה שבין שמיים לארץ. הבאתי את כל הדבר הזה רק כדי להבין כאילו שהרב כאן מתחיל את הפסקה ממקום מאוד מאוד עליון, ועכשיו עושה את זה כאן התכונה של אצל בתור תמצית, תמצית זה בעצם יותר המיצוי, הריכוז שבא בתור התהליך האחרון שהפעה שעה אחת של תורה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא, שהיא בעצם המקום שכל התהליכים המוכנים העליונים הלכו והתגבשו לכלל גילוי מאוד מאוד מרוכז, תמציתי, שכל עניינו הוא להעתיק את עצמו אל גילוי בעולם הזה. ועולם הזה נשפע תמצית זו, באו מעשית ממש בחומריותה ורוחניותה. וכאן אנחנו מתקדמים, שכמו שהרב כאן אומר, חומרה ורוחניותה, תולדתה ואמנותה. שחומרה ורוחניותה, איך זה מתגלה בעולם הזה הממשי? אז בעולם הזה הממשי, זה כביכול החידוש של העולם הזה הממשי, זה שבגדי תפארתי חמי, שיש לתפארת, יש לה את הבגדים שלה, שזה נקרא הצד העממי, שזה בעצם צד חומרי, האידאה הלאומית שלה. אבל יש בתוכה, גם בעולם הזה, כמו שאמרתי, נעוץ סופו בתחילתו, כל המדרגה הרוחנית, העליונה, שבעולמות העליונים הייתה הכי תחתית, אבל הייתה הכי תחתיתית, היא הייתה בעצם מסכמת ומרכזת כל אורות בקרבה, זה הופך להיות התנועה הרוחנית הפנימית, מה שהרב קינה במהלך הידיעות, הידיעה האלוקית, זה הרוחניות שכל מה נמצאת בסתר המדרגה, שמה שהייתה, ככה הרב חולה בעולם הפנימי, הייתה זנב להריות, בעולם העליון חוזרת להיות עכשיו ראש לשואלים, התוכן הפנימי שהוא בעצם הרוחניות שמחיית את החומריות איך שזה מתגלה בתוך העולם הזה. ולכן אמירה שאמרנו שגסל תפסית ההוויה כולה, זה לא מהידיעה ואהבה, היא עצמה מעתיקה את עצמה, מתרגם, ממליכה את עצמה, בשביל למלך, מעתיקה את עצמה להיותה עכשיו הרוחניות שמתלבשת בסדרי הכי ממשים בעולם הזה, שזה מפותח במהלך יותר רחב, החומר מתגלה בצורה של תולדתה, והרוח בצורה של אמונתה, שתולדתה כמובן הכוונה התהליכים ההיסטוריים שלה, שמלא העולם החומרי הוא משהו שמתגלה בעולם החומרי, והכוונה איך זה מתיישם בהופעות האירועים ההיסטוריים הממשיים, והעולם הרוחני מתגלה בסדרי האמונה שלה. כן.
קודם כל, מה היה לפני
שנהיינו
לעם?
לא
איפה כל זה היה?
עדיין
הפריורי?
מה הכוונה? לפני שאתם בראשית אתה מתכוון? או לפני מתן תורה? או לפני אבות? מה זה?
לא,
יציאת
מצרים, מתן תורה, כאילו.
כן, כן.
כי אני מבין שיש אומה, זה יכול להתבטא בה, וגם ברוחניות שלה, אבל לפני זה...
זה היה, כמו שהריכוז הרי מחנה, זה היה גרעין, שהיה בו נקודה שורשית צמויה, שבעצם עברה את העשרה דורות שמאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, כאיזשהו גרעיניות מאוד מאוד תמציתית ראשונית, הייתה גנוזה בצורה פוטנציאלית בתוך עברה דרך אותם יחידי סגולה וכל הדעות כולם, והאבות יותר באו בעצם לקרוא בשם השם כדי תהיו למען שיצוות בעיניו לשמור דרך השם עצות דקה ומשפט, הם היו כבר תחילת הנטייה וההתרקמות של הדבר הזה. זה תהליך אחד ארוך עד שהדבר הזה מגיע כמו מן הכוח אל הפועל. זה כמו, כמו כל לידה של ילד שהיא עוברת בהתחלה תהליך של הריון ולפני כן תהליך של זרע ולפני כן יש בה תהליכים מאוד מאוד ראשונים, אבל לצורה עמוקה פנימית זה ודאי שאותם הורם של ישראל שקדם לעולם הוא זה שבסתר מדרגה יש לו איזו אחיזה מאוד מאוד גרעינית ראשונית שלאט לאט רוקמת את עצמה עד שהיא מגלה עצמה בכל מלוא השלל הופעה החיה המפותחת שלה בסדרים ממשיים.
העניין האלוקי בחוז הרי לכנסת ישראל?
כן, זה אותם השלטם של ישראל שקדם הכל אותו ראשית כמו שבנצח עם העניין האלוקי שבקוז הרי זה כנסת ישראל, כמו שמרל אומר שראשית כנסת ישראל, הוא אומר בפרק ג' שבהתחלה זה גלה דרך אדם הראשון, כך קודם פרוש. עכשיו אני, לאור זה הפסקה, המשך הפסקה יהיה יותר מובהר. אומר הרב, וההיסטוריה הישראלית, נכון, דיברנו הרי על תולדתה ואמונתה, שבאמת עכשיו פסקה הבאה תתאר את ההיסטוריה ופסקה אחר כך תתאר את אמונתה, כן? שבעצם שתי המילים האחרונות כאן מתפצות עכשיו לשתי משפטים. אז עכשיו הרב אומר, ההיסטוריה הישראלית היא תמצית אידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת במקום משפיע את הטוב אידיאלית לאמונות כולן. אם נדייק טוב, נראה, קצת מפתיע, שיש הבדל בין ההיסטוריה הישראלית לבין האמונה הישראלית. בשאלה מי משפיע על מי, שבנראה שמדובר על ההיסטוריה הישראלית, הרב רואה את הביטוי תמצית כמו בפסקה הראשונה, שהיא זאת שמתמצתת, שמרכזת כל מיני תהליכים עולמיים, שכביכול מה שהדברים מתחילים מהעולם כולו, וכמו שהרב כאן מפורש של החתנה בעולם וכל עם כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ועכשיו עושה לזה כאן כביכול, ישראל זה רק מדגם מייצג, השתקפות של כל מיני, עוד רגע נסביר את הדברים, של כל מיני תהליכים שקורים בתוך העולם כולו. אבל כשהוא מדבר על האמונה, שמה זה הפוך. ישראל הם לא ההשתקפות של כל מיני תהליכים שמצאים בתוך העולם כולו, אלא זה הכוח המחולל תהליכים בכל העולם כולו. והאמונתה היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונת כולם. הרב כאן עושים עכשיו עוד תפקיד שלישי, ומלא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שווה מדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. והביטוי מבקר הוא תמיד לכאורה קצת כן חוזר למשפט הקודם, הכוונה של להיות מבקר זה תמיד אחרי שיש אירועים, שיש כל מיני אירועים אחרים שהוא זה שמזכך אותם ומעמיד אותם על מקומם. בכלל הביטוי תמצית הוא יכול להתפרש בשתי משמעויות, כן? כמו שהמילה שאומר שנער הפרט הוא תמצית של כל הנערות, כן? זאת אומרת שזה, כמו שאמרתי, לתמצית, זה הרבה פעמים אחרי שיש כל מיני אירועים, אתה מרכז אותם בפנים. אבל תמצית יכול להיות כמו תמצית שאנחנו מכירים, תמצית הם ומחירים, שזה כוח מאוד מאוד ריכוזי שמתפזר על פני המיוחדים. יש גם באמת איזה בירור ש... המסר הישיר של הפסקה כאן מתאר מתאם שקיים בין ישראל לבין העולם, שיש איזשהו ראי כזה בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה במציאות כולה. אבל כמו שאמרתי, השאלה מה מניע ומה מה הסיבה ומה המסובב, כן? ואם מוכן את הדברים ממבט היסטורי תמים, אז הרבה פעמים מי שיהיה יראה את הדברים קצת ממה, אז יש צד אולי מתאה, אבל לא נראה שלכרוע בצורות בלי הכן יכול לראות אותו, שהתהליכים קורים בעולם כולו ואחר כך משתתפים בישראל, כן? למשל המעבר אצל עם ישראל מתקופת הנבואה לתקופת תורה שבעל פה, יש לו הופעה הרבה יותר רדודה, הרבה יותר מפוזרת אצל עמים אחרים באותה תקופה ממש, ממש באותם שנים ממש, של מעבר מהעולם האלילי לעולם הפילוסופי, כן? של בעצם בקדושה זה מנבואה לשכל שוטש בעל פה, בתומה זה מאליליות למצב של עולם שכלי שבוחן דברים לא מאקסטזה לכל דברים שנמצאים בחוץ, אלא מתוך הכל צריך להיות. בתהליכים ההיסטוריים הגלויים יש לנו להתכחש לעובדה הזאת שלפני שהיה התורה שבעל פה, כבר סוקרטס ואפלטון היו בסוף בית ראשון כאילו, כן? בשלהי בית ראשון. או אם ניקח למשל את התחייה הלאומית שלנו, אז היסטורית אי אפשר לשבש את סדרי ההיסטוריה, עוד מעט אני אסביר להם כן אפשר, אבל לכאורה אי אפשר לשבש אותם, ולכאורה הרנסנס של התחייה הלאומית בימים אחרים קדם להרצל וקדם לתחייה הלאומית אצלנו, ושמה אפילו המעבר בין עולם הראשונים לעולם האחרונים, כן, שהיה בתקופת בית יוסף, יש לו גם מעבר מפורסם אצל ימים אחרים, מתקופת ימי הביניים למה שנקרא תקופת הרנסנס, שהיא קדמה תמיד מכנים את המעבר מהראשונים האחרונים בתקופת בית יוסף והאריזל, ודקארט קדם כמה שנים לדבר הזה. אז כי לכאורה עכשיו מדבר כל מיני תהליכים מתממשים שהיו בהיסטוריה, אני חייב לומר שיש סמיכות מאוד קרובה בין הדברים האלה, אבל כאילו בצורה לכאורה היסטורית יש דברים שקורים באומות העולם, אחר אתה מוצא דוגמתם בישראל, את ההשתקפות שלהם בישראל, כן?
מה הדמיון בין ימי הביניים לראשונים?
כי ימי הביניים זה הייתה חשיבה מאוד מאוד מוחלטת כזאת, וכל המעבר מדקארט והלאה לתקופה של מה שנקרא הרנסנס ועת החדשה, היה מקום כזה שבו פתאום המקום של המשמעות ושל הסובייקטיביות ושל התפילות ולאל אתם מקבלים מקום. שבמידה מסוימת זה קצת מזכיר את המעבר בין החשיבה של הראשונים, שעדיין יש בין איזה ניחוח כזה, קצת נבואי כזה, כאילו מוחלט כזה, לבין המקום של החוינים כזה שהרבה יותר עסוקים במשמעות וכל דברים כאלה, כן? אני יכול לדבר איתכם עכשיו על המון המון דוגמאות נוספות ואני לא ילאה אתכם, אבל יש כאן משהו מטעה בדבר הזה, כי זה אם אתה בוחר את הדברים מהתהליכים הממשיים ההיסטוריים, עוד אני אסביר גם למה זה ככה, אבל כשאתה בוחר את הדברים כמו שאמרתי קודם מהצד האמוני של הדברים, אז יש איזה צד מסוים שדווקא עם ישראל, וזה דברים שפשוט נשים מסתר מדרגה בספרות הפנימית, שעם ישראל דווקא בדבר מסוים לכאן הוא זה שקדם להם, ולכן אמרתי השאלה אם הציונות מתחילה בהרצל, וזה בעצם אפשר לקחת את זה ממנו, הכוונה בתור תהליכים ריאליים היסטוריים, אז הרצל בא אחרי הרנסנס העמים שהיה באירופה. אבל מי אמר שהציונות מתחילה מהרצל? אולי הציונות מתחילה כבר מהגרא והשם טוב, אולי אפילו מהאריזל. ואם מתחילה מהאריזל, אז בעצם יש צד מסוים שהאריזל קדם לכל תהליכי התחייה שהיו בעת החדשה. כן,
ציונות גם אמרת בסדר, זה גם כאילו באיזה הגדרה של ציונות, כלומר נגיד גם הרמב"ן חתם.
לא, ציונות אני מדבר על חלק התנועה ההיסטורית, מה שאתה רוצה לומר. לא, כולם ציונים, בכוונה ברור שאין ספק שגם כל התנאים והמורים היו ציונים ולא היו חלילה צדיקים שאינם מאמינים. אני מדבר עכשיו, לכן דיברתי שאני מדבר על היסטוריה. היסטורית הם היו בגלות, אין מה לעשות, ברור שליבם היה להיות בארץ ישראל, אבל הם היו בגלות. אז אתה אומר, כן, הרמב"ן בא בביקור לארץ ישראל, זו המציאות, ציונות, הכוונה, תנועה לאומית חיה. זה היה עובדתית היסטורית, תראה בספרי היסטוריה, זה היה רק כך, אבל אני בא בעצם לומר, יש משהו שאני רואה שכבר היום לא נפגע יותר פסקה אחת, אבל פעות כוונתי הייתה לטובה. אין מה לעשות, התנאות קלות, אבל קשות, אבל זה בשלט השם. נגיע גם...
גם בקדמה וגם פסקה ראשונה היה.
כן, בדיוק, כן. אז... בעצם, אני אסביר את זה משהו עקרוני שקיים כאן. ואני קודם כל אולי, אני אסביר קודם כל כאילו טכנית למה זה קורה, הפער הזה בין היסטוריה, שאנחנו שיקוף של כל מיני תהליכים, ולעומת האמוני שאנחנו מחוללים את כל הדברים, אבל עוד מעט נבין וחוזר חלילה שלכן ומעשר גם מבקרת אחרי מעשה, היא גם מדייקת את כל התהליכים האלה. ואחר כך אני לאור המשפט הראשון אסביר גם את הצד המהותי שמסתתר מאחורי הדברים שאמרנו. כי בעצם כל המבנה של החיים הישראלים, שהוא סדר חיים שבא מלמעלה למטה, והוא לא קשור אל ההופעות האליליות החלקיות של אומות העולם, אז דבר מהותי בסדרי החיים הישראלי בנוי על היסוד של אם שמוע בישן תשמע מחדש. אצל ישראליות יש תמיד רציפות של כל ההיסטוריה כולה, וכל קומה חדשה היא תמיד בנויה כננס על גבי ענק על גבי כל המדרגות הקודמות. ומלא, מכיוון שזה כל סוד החיים הישראלי, שהוא ממשיך הערה שבאה מלמעלה למטה, וכל התקדמות היא לא באה על חורבנו של מדרגת חיים קודמת, אלא אדרבה, כהמשכה של מדרגת חיים קודמת, שאני עכשיו אולי גם יתאר יותר, כי כל החיים הישראלים, מכיוון שכל אלוקי עמים אלילים, הם קשורים למבט אלילי, והאומה הישראלית קשורה המקור אלוקי, אז מלא גם היא אף פעם לא מתגלה בצורה מוגדרת ומסוימת, אלא בצורה הרבה יותר עדינה, אצילית, מקורית, אלוקית. ומלא, תהליכים שעוברים הם לא תהליכים שאתה יכול לסמן נגמר שלב מסוים, התחיל שלב אחר, אלא יש תמיד רצף, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, יש תמיד רצף ישיר בין הדורות. כשיש רצף ישיר בין הדורות, אז אי אפשר להגדיר, הנה, כאן משהו מסוים הפסיק, וכאן התחיל משהו חדש. אצל עמים אחרים, מכיוון שהכל קשור למבנה אלילי, חלקי, מוגדר, ודברים שבאים מלמטה למעלה, אז יש איזה תוכן מסוים שניסו לבטא וניסו להביע, בשלב מסוים הם מרגישים ששקר נחלו אבותם, שהמבנים המסוימים האלה הם העולם קמה למדרגות יותר גדולות, אז המבנים הקודמים מתעררים ומתגלים בכזבתם ובשקרם, ולכן אצל עמים אחרים מעבר מתקופה לתקופה הוא תמיד בנוי בצורה של פשיטת צורה ולבשת צורה, של הרס ושל בנייה של, של דבר חדש, כי בשלב מסוים פתאום העולם מרגיש איך הוא יכול להישאר עם התפיסה האלילית וקמה למקום חדש. אז בצורה ברורה אתה יכול לסמן את המעבר מהעולם האלילי לבין העולם הפילוסופי, או בין חשכת ימי הביניים עם כל הנוקשות שלה, פתאום הכל מתרסק על ידי קופרניקוס וגליאו גלילאי, פתאום מתברר שהתפיסה של אריסטו לא יכולה להזיק מעמד לאור המרחב הידיעתי שיש בעולם, ועוברים לעולם אחר, ואותו דבר יש מהפכות שפתאום עוברים מהעולם הדיקטטורי לעולם דמוקרטי שמעל לזה מה שיוצר את פריחת העמים, הכל שמנסה בצורה של ערס ובנייה מחודשת. אבל אצל האומה הישראלית, מכיוון שאין כאן צורת התקדמות שבאה לבטל את הלשעבר, אלא ואלה מוסיף על עניין ראשון, בא יותר להעמיק יותר את מה שהקם בעבר. אז תהליכי המעברים בעולם אצל עם ישראל הם הרבה פחות מוגדרים והרבה יותר עדינים. יש כאן איזה ספקטרום מאוד מאוד עדין פנימי שאתה לא יכול לומר בשלב מסוים זה קורה משהו מסוים, ולכן בגלל זה באומה הישראלית אגם שיש המון תהליכים של דברי תורה פערים ורבים כנטיות, ומבטאים עוד הגדלה והמשכה, ומה שאנחנו מדבר הרבה על התעלות העולם ובסום העולם, אבל זה נעשה בצורה של רציפות. אז לכן, איפה אתה מזהה תהליכים? את התהליכים אתה מזהה במשברים של אליליות של כל העולם הגוי, ככה הוא אלילי ומוגדר, שם אתה מזהה תהליכים, שם מעל אתה אומר, נגמר תקופה אחת, אפילו תקופה אחרת. אצל האומה הישראלית, הכל בא בצורה של רצף. אם לרגע נחשוב, אבל מה חולל בכלל את כל המהפכות באומת העולם? כי האומה הישראלית, כל אומן היא הלב הפנימי, שכמו שאנחנו קוראים לתמצית הווה כולה, שמחיית כל מצוות כולה. היא זאת שמורית בעולם כל מיני כמיהה לגדול יותר ויותר, שבעצם בצורה אמיתית, התוך הפנימי הישראלי הרציף, הוא עורר תביעות חיים יותר גדולות בכל העולם כולו, ונמחו כל שוחות האדמה, שבעקבותיהם, נגיד ככה, בעקבות האריזל והאור הגדול שהופיע, בעקבות זה פתאום העולם כולו לא יכול לחיות בתבניות הקודמות שלו, אז דברים נרסים בו ודברים אחרים נבנים בו. אז אם אתה שואל מה באמת חולל את התהליך, זה בעצם יותר הצד הפנימי של הדברים, זה ודאי שהישראליות היא זאת שחוללה תביעות גודל של העולם, שבפועל, שאתה מחבץ את זה במישור חומרי, הריאלי, המוחשי, אז באומות העולם אתה רואה הרבה יותר את התנודות, מאשר כן בתהליכים הפנימיים אצל ישראל. הכל מתגלה עדיין בצורה של רצף מאוד מאוד עדין, והמציאות יכולה למשור על הרצף שלה. כן קורה משהו מסוים, כי מכיוון שצלומות העולם שפות צלמות מתפרקות ונעים שפות חדשות, ומתעוררים הרבה מלא איזשהו צד מסוים שסוף סוף הרמה הישראלית כן לבשי בגדי תפארתך עמי, היא מלבישה את עצמה במבנים גלויים, אז כמו, למשל, כמו הרמב״ם נראה לנו כאילו הוא מגיב לאריסטו, בצורה עמוקה פנימית, הרמב״ם קדם לאריסטו, כן, כי מה שקדם לרמב״ם ולאריסטו, זה תהליכים פנימיים של אנשי כסת הגדולה, שבכלל חוללו תביעת חיים מסוימת כזאת, רק בפועל, בשפה, במבנים הגלויים של הדברים, אחרי שיש קושיית מאומות העולם, פתאום אנחנו בעם ישראל גם איזה אימאה, בעצם גם אנחנו פתאום כביכול מדברים בסגנון חדש, אבל זה רק לבוש חיצוני, זה רק הסגנון, ולכן שתדבר על הצד החיצוני, כביכול זה מתחיל מאומות העולם, ועובר לעם ישראל. כשדבר על התוך הפנימי, זה בעצם מה שמנה את כל התהליכים האלה, זה מתחיל מהישראליות, שהיא זאת שבצורה סמויה פנימית חוללת התהליכים. הוא אשר גם כתב הרב, שבצורה הצד האמוני הפנימי הזה, הוא גם חולל את כל התהליכים, אבל הוא גם זה שמבקר אותם ומדייק אותם. והוא עכשיו חוזר חלילה לאותם תבניות שאחר כך מדיאלוג מאות העולם, ומדייק אותם ומעביר אותם אל עבר הייעוד המיוחד שלהם. עכשיו, הראשי השעה רק קצת למה מסוסיין, זה תיארתי את הדברים יותר, למה יש את הפער בין הצד ההיסטורי שזה כאילו מהחוץ אל הפנים, ומתחיל מאות העולם אלינו, ושזה יותר המבנים הגלויים, אז שם זה בא בצורה של פשיטת ולפשת צורה, לבין התהליכים הפנים של ישראל עם רציפים, שהם אלה שבעצם מחוללים את כל התהליכים האלה. אבל אם אני אדמה זה לפסקה הראשונה, הסוף סוף, העובדה הזאת היא שאין לך דבר בעולם שאין דוגמתו בישראל, הרי כמו שאמרנו שבעולמות הפנימיים, מדרגת המלכות, כנסת ישראל היא התמצית של כל הווי הכולה, היא הריכוז של כל הווי הכולה, אז אפשר לומר שכל ממלכת העולם הזה היא השתקפות של כל העולמות העליונים כפי איך שהם משתקפים בעולם הזה, ואלא שבעולם הזה הם משתקפים בצורה חומרית, בצורה חיצונית, אבל בצורה מסוימת, נאמר ככה, הצדדים שמדילים אומות עולם יותר הצדדים האינסטינקטיביים של צביעות חיים שונות שקיימות בתוך העולם כולו, שבעצם כל העושר הפנימי של כל העולמות העליונים משתקפים בעולם הזה, אלא בעולם הזה הם משתקפים עולם בצורה קליפתית, או מה שנקרא בשפה הפנימית שברי כלים, שהיה מלכי דום בעולמות העליונים היו קשורים לזוגות גבוהות מאוד, בהיסטוריה אותם מלכי אדום שקשורים לנפילת המלכים שקדמה לעולם, מתגלים בהיסטוריה כפשוטו בספר פרשת וישלח, גם כל מיני מלכים פיזיים שהיו באדום, אלא שזה שברי כלים, זה הכלים שיש בהם רק רשימו של מדרגות העליונות, אבל בעצם כמו שכנסת ישראל היא תמציא של כל הווי הכולה, אז גם האומה הישראלית, היא, ונבחו בכל כל משפחות האדמה, היא המקור שבסוף שבר ייתן מענה לכל עולם כולו, אבל יש בו גם צד מסוים שהוא מגיב לכל מיני תביעות עדיין מאוד מאוד עקורות, עברות, מחפשות, שקשורות עדיין לתהליכי תוהו, שתוהה הטבע, שמציעים בכל עולם כולו, שהם יותר מבררים או יותר מעוררים כמיהה, שאלה הכנסת ישראל תיתן לה את המענה לדברים האלה, שזה מה שאומר, נימה לכל המקרה את כל המשגים האמונים, עד שהביאם, נמלא שפה ברורה לקרוא כל המשם השם, שיש כאן הצד הפנימי שלנו חולל את הכל. הצד הסגנון הגלוש של הדברים מגיב לכל. אבל אחר כך הוא לא רק מגיב לכל, אלא הוא מתקן את כל שברי הכלים האלה, מתקן את כל הזעזועים האלה, ומביל אותם עד בכדי שפה ברורה לכל כל משם השם, ואלוקייך, קדוש ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא, וזה מה שהרב יתאר בעזרת השם, תגיעו לפסקה, נגיע בעזרת השם לפסקה ת', שזה זיווג השלין כצל בקודש הבריך הוא שבות הרצון שלו ואומר בכללה בשביל שתיים דברות על תהיה אלוקית בסוד הוויה בכללה, כן, שזה יהיה בעצם המדרגה העליונה של ייחוד קודש הבריך ושכינתה. הרב יתאר בהמשך שזה בעצם אנחנו נגיע לשם, יש כמה הבנות בייחוד קודש הבריך ושכינתה, אבל זה בעצם יהיה מקום כזה של איך הקדוש הוא מתגלה בצורה האינסטינקטיבית כפי שמתגלה בכלל ההוויה המציאות עצמה, ויש איך היא מתגלה בצורה האיכותית של אצל ישראל, והשיווי בין הדברים האלה הוא זה שיהיה אור שלם וגדול. זה היא רצית לשאול.
למה אנחנו בעצם צריכים להיות מופעלים על ידי הגויים בצורה גדולה? למה זה לא היה מספיק כאילו שהכל יהיה תהליך דתי של עם ישראל שמונה בדברים ומתגלה דרכו, ואז הוא גם כאילו מתקן את העולם, לא יודע, למה
אנחנו צריכים
כאילו
בטוב יש ממה,
הרצל עומד מהגויים, וכאילו
כן, זה מה שאני אכן נצאתי לרמוד, שאומות העולם הדבר הזה הם בשפה הפנימית קשורים לשברי הכלים שנפלו בבריאת העולם, שיש בהם כוחות מאוד מאוד בהמיים, עמומים, נטולי יכולת להיות בהירים, אבל שמעוררים הרבה בצפיות חיים, שעכשיו הרי בצורה עמוקה פנימית, כמו שאמרתי, נאור סופו בתחילתו, כל מה שקם בהם בצורה פנימית, האומה הישראלית ידעות שבכלל עוררה אותם ודברה אותם, אבל יש איזה סדר אלוקי מיוחד כזה שיש צד שהקודש מחולל את הכל, יש צד שהקודש נותן מענה לצדים האינסטינקטיביים שקיים בתוך כל מציאות כולה, כמו שהאדם עצמו בנוי מנפש אלוקית ונפש בהמית, שהנפש הבהמית שבאדם היא יותר בעצם השפה האינסטינקטיבית אלא בעצם הבלתי פתירה שמחפשת את אור ישראל שיביע אותה, ובעצם כל מה שהיה בעולמות העליונים נשגב, נפל לעולם שלנו בצורה בלתי מטופלת. וזה אולי חלק מהכוח המדרבן ודוחף את עם ישראל בסוף לגלות את עצמו. ככה בדיוק המהר"ל בנצח ג' אומר שהראשית חייבת את התזונה שלה מהתוספת על הראשית. כן, נכון, שם הוא אומר שבלי שיהיה את התוספת על הראשית, אז הראשית לא תגלה את עצמה בכל מלוא עושר החיים שלה. הוא מביא דוגמה שאדם הזכר הוא הראשית וחווה, הוא אומר, היא התוספת על הראשית. כבחינת אישה טובה עושה רצון בעלה. כן, שעושה רצון בעלה, הפשט הוא שהיא מקיימת את הפקודות שלו. אבל אנחנו מכירים את הביאור שמופיע בחמד, שעושה לו את הרצון. היא בצביעות החיים שלה מדרבנת אותו, מדובבת אותו להוציא את ה... את אשר גנוז בו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. כן, אז יש צד מסוים שלפחות נאמר ככה, בצורה של הבאה של הדברים, יש איזה צד מסוים שהאומה הישראלית מגיבה להרבה הרבה חיפושים שקיים בתוך העולם, בצורה פנימית היא זאת שמורדת את החיפושים האלה, זה הצד האמוני שלה. הצד היסטורי, כי יכול מגיב לדברים האלה, אין דבר בעולם שלא יהיה לו דוגמתו בישראל, אבל כמו שהרב אומר, זה התהליכים הגלויים שהם בעצם יוצרים תהליך של ומבקרים, מזכחים את התהליכים האלה, שזה בעצם כל עבודת הקודש של עם ישראל להיות מה שדיברנו פעם בעבר, מעלי ניצוצות, מזכחים את הכוחות העברים שקיימים בתוך המציאות, נותנים להם את ה... יוצקים בהם את הפשר, יוצקים בהם את המשמעות הפנימית שלהם. בעזרת השם, טוב, אנחנו לצערי היום צריכים לציין מוקדם, אני מצטער בכלל על זה שכל היום עבר להיום, ולא, בעזרת השם, בעבר זה יתפדים כסדרם ברבע לארבע בימי שלישי, אבל היום ככה פשוט היה לוס, ככה קצת צופף לי, אנחנו נצטער לסיים כאן בעזרת השם.